טוב, אנחנו בספר שמות בפרק י"ד. טוב, אנחנו כאן נפגשים עם נס, נכון? בואו נקרא בפסוק פרק י"ד, פסוק כ"א. אנחנו בפרק י"ד, פסוק כ"א. ויית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. פרק י"ד, פסוק כ"א. ויית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. כן, בפעם שעברה עסקנו בביאור השאלה הזאת, איך בדיוק נפתח הים? האם על ידי שהוא התייבש, או על ידי שהוא נבקע? ואנחנו דיברנו בהרחבה על המשמעות של שני הביטויים האלה. אחר כך תסתכלו בפסוק כ"ו, ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על הים, וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו, ויית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נשים לקראתו, וינער השם את מצרים בתוך הים, וישובו המים, ויחסו את הרכב, את הפרשים, לכל חיל פרעו הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. טוב, איך שלא נסתכל על הסיפור הזה, זה נס, לא? זה נס. וכאן אנחנו צריכים לשאול שאלה רצינית. מה זה נס? אז קודם כל ניתן הגדרה. כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, ניתן הגדרה. אחרי זה אנחנו נבדוק האם הנס הוא אפשרי. הנס פירושו שבירת הסדר הטבעי. זה הגדרה יפה, לא? מקובלת, נכון? אומר דברים פשוטים. יש, לפי סדר הטבע, דברים צריכים להתרחש באופן מסוים. הנס שובר את הסדר הזה. עכשיו, ביחס לשאלה של מהות הטבע, נחלקו הפילוסופים. יש שתי אסכולות עיקריות. האחת נקראת האסכולה הרציונליסטית, והיא מצויה אצל הוגי הדעות הלטיניים יותר, והם אומרים כך: הטבע זה המציאות. המציאות זה הטבע. ויש השקפה שהייתי אומר באופן כותבי הפוכה מזה, זה השקפה פרגמטיסטית שמצויה יותר אצל הוגי דעות אנגלוסקסים כגון ויליאם ג'יימס, והם טוענים שאין טבע כלל, הכל אפשרי. כלומר, באותה מידה שהשמש יכולה לעלות במזרח מחר בבוקר, ייתכן מאוד שהיא תעלה מן המערב, ייתכן באותה מידה של אפשרות שהיא תצא בכלל מהכיס שלי. כלומר, מה? כן, דיוויד יום גם כן הלך בכיוון כזה. ויליאם ג'יימס עשה, דיוויד יום שאל את השאלה העקרונית על מהות הסיבתיות. כלומר, הוא אמר הסיבתיות לא מוכחת, אבל הוא לא אמר שהיא לא קיימת. מה שג'יימס וחבריו אומרים זה שהסיבתיות זה בכלל אשליה, אין דבר כזה. כלומר, הם הלכו עוד צעד אחד קדימה. טוב, אז לפי ויליאם ג'יימס אין טבע, הכל אפשרי. עכשיו, אם תסתכלו טוב טוב לפי העמדה של התורה למשל, שתי ההשקפות האלה הן בלתי אפשריות. תודה רבה. שתי ההשקפות האלה הן בלתי נכונות לפי התורה, מסיבה פשוטה. אם צודקים הרציונליסטים שהטבע זה המציאות, אז אין הנס אפשרי, כי אין מקום במציאות למה שמחוץ למציאות. אז הנס לפי הרציונליסטים בלתי אפשרי. כן. טוב, האמת היא שיש לך נסיבות מקריות, עסקת בחסד. בחסד. באמת, אני... זה מרגש. כן. מה?
גם נייר?
אולי רוצים עוד משהו? אולי משהו כדי לשים את הנייר? אפשר ספר? לא, התנ"ך זה אין לי, אבל יש למשל ספר חול, אם את רוצה לשים על זה את הנייר, זה יעזור. שערים נפתחים מדוד כהן, כן? רוצה? אז תביאו לנו אותו, אנחנו ממשיכים את החסד. תנ"ך, אני לא יודע מה קרה, היום נעלמו את ספרי התנ"ך. מה? לא תודה. מה? אני חוזר על זה. אמרתי שלפי השיטה הרציונליסטית, הנס לא בא בחשבון. כי הרי מכיוון שהטבע זה המציאות, אז לא ייתכן שיהפך המציאות. המציאות זה הטבע. לכן הנס בתפיסה הזאת הרציונליסטית הוא בלתי אפשרי. יש שיטה הפוכה, שיטה הפרגמטיסטית, שאומרת שהכל אפשרי. אבל אם נשים לב טוב טוב, לפי זה גם כן הנס בלתי אפשרי. כי מכיוון שאין טבע, אז אין מה לשבור. כלומר, בשתי השקפות האלה, הנס, נגיד במובן המקראי של המילה, כן, בהגדרה הזאת. לכן אני הקדמתי את ההגדרה. כלומר, הנס, כפי שהוא נתפס במחשבה המקראית, הוא בלתי אפשרי. גם לפי השיטה הפרגמטיסטית.
אבל מי אמר שזה נס? כמו שמראים את היד,
אז יש אפשרות להגיד שלא היה נס. אם נאמר שלא היה נס, אז כל הדיון שלנו מיותר, נכון? אבל אם נניח שהיה נס, לפחות התנ"ך מתייחס אל המאורעות האלה כהתערבות אלוהית ששברה את הסדר הטבעי, לפחות זאת היא האווירה העולה מכל סיפורי הניסים שבתנ"ך, אז מוכרחים אנחנו כן לקיים את הדיון הזה. מובן?
לפעמים אנחנו...
מה?
לפעמים אנחנו...
לכן אנחנו כן מוכרחים לקיים את הדיון הזה. כלומר, בעיני היהודים בתקופת התנ"ך ובעיני חז"ל, הנס הוא מציאות. כן? כלומר, ואז צריך לברר. כן? מלבד כל מיני הסברות רציונליסטיות שמנסות לגמד את המאורעות, אבל כפי שהתנ"ך מציג את עצמו לפחות, משהו פה נשבר. נעשה פה משהו. כן.
מה
ההבדל
בין
נס
לבין טבע? הרי שני הדברים הם
הידי הקדוש ברוך הוא. נכון. שניהם הידי הקדוש ברוך הוא. אני אומר אפילו יותר מזה. הטבע הוא הפעולה הקבועה של הקדוש ברוך הוא. ולכן להניח שיש נס זה בעיה תיאולוגית. זאת אומרת, האם מותר להאמין בנס? כן? כלומר, אני פה רוצה להפוך את השאלה. זאת אומרת, אתה אומר, ריבונו של עולם ברא את העולם. אז מה פתאום צריך לעשות ניסים? הוא חשב מן הסתם על הכל, לא? זאת אומרת, זה נראה כמו שמישהו בנה מכונה גדולה, אבל היא עלולה מדי פעם להתקלקל, אז הבונה יש לו גם איזה מברג בכיס, במקרה שצריך לתקן משהו. אז כאילו שאלוהים בנה עולם מופלא, אבל לפעמים משהו מתפקשש, אז יש לו ג'וקר, קוראים לזה הנס. יש משהו גם כן לא סביר פה, כן?
יש סיבה, אפשר לנסות, יש סיבה שלא עשינו את הדיון הזה לפני זה יותר למכות?
זאת אומרת, אפשר בעצם. הסיבה שלא עשינו את הדיון הזה לפני הלימוד של 10 המכות, הוא משום שהספרות התנאית הדנה בשאלות האלה מרכזת את הכל מסביב לקריאת ים סוף. בסדר?
היה עוד משהו, בעצרת המכות, אתה אומר שזה מהלך
שהובטח,
כאילו זה דבר
שהוא מה?
כאילו מהלך שכבר הובטח, שהוא לא עשה.
אה,
כן. משהו שהובטח שזה יקרה, נכון?
לפחות לגבי מכת בכורות. כן. אבל נגיד שכל העשר מכות הובטחו מראש. כן, קודם. אפילו יש מדרש שאומר שהאותיות דצח עדש באחב, ראשי התיבות של העשר מכות, היו על המטה של משה. אז כאילו זה סדר העניינים. אז למה לא דיברנו? אז אני מסביר. אני אמרתי, בגלל שהספרות הרבנית, כשהיא מדברת על הניסים, על שאלת הניסים, מרכזת את הכל מסביב לסיפור הזה.
למה?
בגלל שכתוב בפסוק כ"ז, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. אז חז"ל אמרו, אל תקרא איתנו, אלא תנאו. שתנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם הים מששת ימים בראשית. כן? טוב, אבל הרבה מדברים האלה מקריים, יכולנו באמת לדון בהקשר אחר. כן, בבקשה.
הלימוד של המכונה הוא מעורר אצלי קצת שאלה. זאת אומרת, המכונה הזאת, אם נתכנס ללימוד, היא מכונה שמראש נבנתה כמקולקלת, והרכיבים שלה אמורים לתקן את המכונה עצמה. אז לא פלא ש... אז לא פלא שהיא מתקלקלת.
זה מה ש... אני אומר שהקלקול הוא מובנה. כלומר, מלכתחילה סודר שהעולם יתפקשש ושיזדקקות לתיקונים. זה פותר קצת את הבעיה שכאילו הקדוש ברוך הוא לא חשב על זה. אבל אז נשאלת השאלה, למה הוא עשה את זה ככה? משהו, נגיד, הוא דיסהרמוני פה. ההרמוניה היפה של הטבע פתאום נשברת על ידי הניסים האלה. כן, זה משהו שורט את הנפש, לא יודע. אולי אותך לא, אבל אני חושב שיש כאלה שכן. ברור שחלק גדול מההתנגדות של הפילוסופים לכל תורת הניסים זה בגלל הדרישה להרמוניה.
זה מלמד,
כן,
אותנו.
אבל הניסים
שהעולם הפיזי,
כן,
הוא חי, הוא מסובב, נכלל לתוך העולם
המטאפיזי. 100%.
ועד שאנחנו בני אדם מבינים את זה, אנחנו עד היום לא
עוד בו,
אנחנו
לאט לאט
מגלים את זה עם המדע הכי מתקדמת.
מה שאת אומרת, שהטעות היא בנקודת ההסתכלות, שאנחנו רואים את העיקר כעולם הפיזי, ואז כשאנחנו רואים התערבות מטאפיזית זה נראה לנו משונה, בעוד שמצד האמת העולם העיקרי הוא המציאות המטאפיזית שעוטפת את העולם הפיזי בתור אחד מהגילויים שלה. אני בהחלט מקבל. אבל כדי להגיע למה שאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות איזשהו סיבוב דרך מה שאמרו על זה גדולי ישראל, המהר"ל מפראג וכדומה, ולכן אני נותן את ההקדמה הזאת. אני מאוד מקבל את הדברים שלך. יש נטייה הרבה פעמים אצל הרב קוק לראות את הדברים בכיוון הזה. כן.
אבל זה לא נס, כי זה נעשה מדברים שקיימים בטבע.
נס? מה אתה מתכוון?
זה לא משהו חיצוני, זה לא משהו מטאפיזי. אני אתן לך דוגמה. אולי קריאת ים סוף כדי להסביר אותה. בואו נדבר נגיד למשל מה שקרה למרים, נכון?
נצטרעה.
בדיוק, נצטרעה. היום אתה מסתכל היום עם הרפואה המודרנית, יש סביר להניח שהיית נותן לאותו בן אדם את הכדור, תוך שנייה היה מבריא והכל היה נפטר. כלומר, אז הנס הזה זה לא משהו שהוא לא בר קיימא. עוד פעם, אני לא מכנס לכדור, אבל היום יש לך היום כל מיני פתרונות שבכאורה אם היית מיישם אותם אז, זה היה נס כשלעצמו. מה זה אומר? זה הכל בא מפה, זה לא בא משום דבר
קיצוני. השאלה היא?
זה לא בא ממשהו שלא קיים פה.
מה אתה הסברת? איך שמרים התרפאה או איך שהיא נהייתה חולה?
איך שהיא התרפאה. הריפוי עצמו שהוא נס, אוקיי, יש פה את העניין שהיא נצטרעה, שזה כשלעצמו.
אתה מדבר על... אתה מדבר על ריפויה של מרים, כן? על רפואתה של מרים.
לא, גם המחלה.
גם המחלה, זאת אומרת זה שהיא...
נשק ביולוגי היום, זורקים באף אחד להרגיש ויהיה...
כן. כלומר, השאלה היא ככה, זה שמרים נצטרעה כשהיא דיברה על משה, האם אנחנו רשאים לתת לזה הסברה פיזית, ואז מלא רציונליסטית, או שאנחנו יכולים לקבל את הרעיון שהיא נצטרעה באופן ניסי? כן? זאת השאלה. זה בדיוק השאלה שאנחנו עומדים בה.
מה שאני אומר שהיום לפחות הניסים שנראים דאז, אתה יכול אולי היום קצת יותר להסביר אותם. קריאת ים סוף. קשה להסביר את זה, אבל לכאורה נראה שכל הדברים האלה מובילים לדברים שקיימים בטבע. זה פשוט מניפולציות של דברים שקיימים בטבע, שאתה יכול ליישם אותם כביכול.
אבל מה שאתה אומר, אין נס.
כביכול אין נס, נכון, באין סוף אין נס.
מה זאת אומרת באין סוף אין נס?
כי זה עניין של זמן, באותו זמן זה נס.
כלומר אתה אומר שבבוא הזמן אנחנו נסביר את הכל.
נוכל להסביר את זה פיזית.
נוכל להסביר את הכל באופן פיזי.
אם נתקדם ולא נהרוס את עצמנו, כן.
אני שמעתי על שידור אחרי משהו שממש עשה לי ממש מזועזעת. מפני שהם אמרו לגבי את הים סוף, זה היה מאוד אסטרונומי. שזה היה איזה רעידת אדמה בקרטה שעשתה את
ההשפעה. זה השיטה של מיליקובסקי. זה הסברה.
זה עשה לי דרמה.
זה הסברה.
זה היה דרמה בשבילי.
זאת ההסברה של וליקובסקי, בסדר. מה שהיא אומרת, שהייתה רעידת אדמה בקרטים, כן, וזה בא בעקבות פגיעה של כוכב שביט בים התיכון, וזה מסביר גם את עמוד האש שהיה שם, וכו'. אז היא אומרת שזה עשה אותה מזועזעת. למה? כי היא אמרה, וואו, מסבירים. דבר שהתורה רואה בו התערבות ישירה משמיים כתופעה טבעית. כן?
אפשר להגיד למה זה שימוש דבר? אמרנו שזה בסדר, זה אפשר להסביר, אבל למה זה בדיוק קרה?
זה מה שרציתי להגיד.
זאת הסברה, כן.
שבסך הכל, זה לא משנה מאיפה באים הדברים, אם זה מהמטאפיזם או מהפיזיק. העניין הוא השאלה של הטיימינג. זה מהות הנס, שאלה של טיימינג.
כל מה שאתם אומרים, כן, ההסבר הזה,
שבדיוק בשנייה שבני ישראל עוברים, אז פתאום זה קורה, גם אם זו תופעה רגילה.
טוב, זאת הסברה, קוראים לזה הסברה חצי רציונליסטית. זה חצי מיסטי, חצי רציונליסטי. אתה אומר, התופעה עצמה היא מוסברת בכלים פיזיים, אבל, לא, בסדר, אני אומר, יש הסברות כאלה. זאת אומרת, בעצם זה תופעה פיזית, אבל זה שזה קרה, מתי שזה קרה, זאת ההתערבות של ההשגרה. כן?
טוב, מה שאני אומר, שמה שאמרת שהמציאות טבע,
אתה אמרת שאין ניסים בכלל. אתה אמרת,
לא, אמרתי שכל,
זה מה שאמרת.
לא, אתה מתקן, כל עוד הנס הוא קיים מהטבע, ממה שקיים בעולם הזה, אז זה סותר את מה שאתה אמרת, שהמציאות, הטבע, סימן שזה לא משהו שהוא חיצוני, משהו שהוא בא,
אני לא הבנתי מה שאתה אומר.
סימן שזה לא משהו שבא מבחוץ, זה משהו שקיים פה. זה רק
מניפולציה עם... הבנתי את התיאוריה שלך, השאלה אם זאת התיאוריה שלי.
אוקיי.
כן.
איך אתה...
לא, קודם כל אני רוצה שפשוט... זה שאני נותן לכם לדבר, זה כדי שתבינו שהנתונים של הדיון, זה נתונים טבעיים. כלומר, זה די פשוט שתאמר סברה כזאת, סברה כזאת וכו'. כן? לכן גם הבאתי את הרציונליסטים ואת הפרגמטיסטים, כדי להראות שאנשים כבר חשבו על השאלות האלה, אין, על הסיבתיות של יום וכדומה, האם בכלל יש מקום להגיד, האם בכלל יש מקום לסדר טבעי, האם יש מקום לשבירה של הסדר הטבעי וכדומה. אוקיי. כן. כן, נו.
זה גם קשור.
לא.
לא. יש שאלות האלה, כמה האם
אלוהים
ברא באמת את העולם ולא מתערב?
ולא?
ולא מתערב,
זאת אומרת,
צבע את סדר
הדברים? טוב, יש שאלה כוללת. האם אלוהים מתערב במה שקורה בעולמו או לא? האם הוא מופיע מדי פעם? האם הוא דוחף פה משהו או לא? כן? לא, זו שאלה ידועה, כן.
זאת אומרת,
דעות עצמה חינת. זהו. מה שאת אומרת, שלכאורה הנס נראה כמו דאוס אקס מכינה, נכון?
לא יודעים מה
את יודעת שהם לא יודעים?
יודעים.
בטח שהם יודעים, מה את יודעת למה שהם לא יודעים?
זה לא דומה לדאוס אקס מכינה. דאוס אקס מכינה זה פתרון מלאכותי, לסגור
מחנה. הנה, את רואה שהוא יודע?
לא.
אז אתה מעלה את זה
כאן
נסתה, וזה לא מה שזה
דומה.
דאוס אקס מכינה,
אני אסביר לך.
זה היה תעלול בתיאטרון העתיק. כן, היו מסדרים שלפעמים, בתוך הדרמה, פתאום הכל נפטר על ידי התערבות של איזה אל. כן, הוא פותר את הבעיות. איך? פתאום בתוך, על גבי הבמה, פתאום נוחת אל. איך הוא היה נוחת? על ידי מכונה.
דאוס אקס
מכינה. התורה, כולם יודעים, כולם יודעים, מה את חושבת? אנחנו במדינה מתורבתת, מה את חושבת? אז אני מסביר. זה אל, דאוס זה אל, אקס מכינה שבא מעל ידי מכונה. מפרד על הבמה. אז יש בזה, זה קצת מפרנס את הדרישות של הנפש הילדותית. כן, בנפש הילדותית פתאום מצפים שפתאום משהו ישתנה, בום, טרח יאנס והכל יהיה בסדר. עכשיו, יש בזה יופי, אבל יש בזה חיסרון. החיסרון הוא ההרגשה שאלוהים בעצם עובד עם ג'וקרים. כן, זאת אומרת, שהוא רואה שהוא הולך להפסיד, טרח שולף את הג'וקר, הכל בסדר. וזה קצת לא מתאים למה שאנחנו מצפים ממנו, שהכל יהיה הרמוני, הכל יהיה מסודר. מובן? את אומרת, זה מוסיף לעסק.
לא, זה מאוד שפשוט. זאת אומרת, גם כשדברים נראים ולא
מוצא,
יש עוד אפשרות.
כן, אבל למה מוצא כזה? אי אפשר היה שזה מתוך המציאות? שהמוצא יימצא מתוך הנתונים הטבעיים? למה צריך משהו בחוץ? זה הבעיה.
בדיוק.
מעניין,
זה מה שמעניין.
גם שאלה.
במקרה שלנו חשוב מה העם צריך ללמוד.
מה זאת אומרת?
מה בדיוק ברגע
הזה,
ברגע ההיסטורי, מה העם או הסכסוף הזה או החברה הזו שעוד בחברה?
נכון.
מה האלוהי רוצה?
מה רוצה? מה רוצה להגיד להם בזה? כן? לא, לא, בפשטות, לא, ברור שהוא רוצה להראות להם שהוא הבוס ושהוא מסוגל לשבור את הסדר הטבעי.
הוא עושה כל הטבע הזה.
מה זה? הקדוש ברוך הוא עושה את הטבע, זה מה שמקשה עוד יותר. לכאורה הנס הוא לא במקום. כן? איך כתוב למשל, כששרה מתבשרת שהיא תלד, כן? שרה הייתה עקרה, בישרו לה מן השמיים שהיא תלד בן. ואז היא צחקה. למה היא צחקה? כי לא האמינה. להגיד על אמנו, שהיא יסוד האמונה בעולם, שהיא לא האמינה, זה חוצפה, לא? אלא שצריך להבין שאצל שרה זה בדיוק בכיוון הפוך. הסיפור הזה, זה שהעקרה נפקדת ומסוגלת ללדת, זה הנס הראשון בהיסטוריה. ומכיוון שזה הנס, אין לך כיסא? רוצים ספר אולי? רוצים ספר? אבל אין ספר, נגמר. זה המציאות. מה נעשה? לא התחלתי להגיד, הייתי באמצע המשפט. הייתי באמצע המשפט. מה? שרה, כן. עבור שרה, הנס הראשון, הסיפור הזה של פקידת ההכרה, זה הנס הראשון בהיסטוריה. ואפשר לומר שמבחינה מסוימת, עבור שרה, להאמין בנס, זה דבר בלתי ראוי, זה כפירה. איך אפשר לקבל שמעשה האלוהים, דהיינו הטבע, יישבר? זה לא פשוט בכלל. אם אלוהים הוא זה שברא את העולם, והוא ברא אותו כפי שהוא בראו, לחשוב שהסדר הזה ישתנה, זוהי כפירה. לכן היה חידוש מבחינתה של שרה לקבל את זה, שאותו אלוה שמסדר את סדרי הטבע, הוא בעצמו זה שעושה ניסים. זה לא דבר מובן מאליו בכלל. טוב, אז בואו נחזור עוד פעם לשאלה שלנו הבסיסית, אני רואה שעוד לא פתרנו אותה. כן? האם, כי אמרנו, יש פה שתי השקפות עולם, ההשקפה הרציונליסטית וההשקפה הפרגמטיסטית. לפי ההשקפה הרציונליסטית, הטבע הוא המציאות, ולכן הנס הוא בלתי אפשרי. ולפי השיטה הפרגמטיסטית, הכל אפשרי, וממילא גם אין נס. כי הנס מהווה שבירה של הסדר הטבעי. אם אין סדר טבעי, לא צריך לדבר על נס בכלל. אז לפי זה, למשל, קריאת ים סוף הייתה אפשרית, אבל היא לא הייתה נס. כן, לפי התפיסה הפרגמטיסטית. לפי השיטה הרציונליסטית, אני צריך להגיד שאם קריאת ים סוף הייתה, אני צריך למצוא לה הסבר טבעי, כמו שאתה יצא.
זה גם טבע.
שזה גם טבע. ואז בעצם גם כן אומר שאין נס, או מקסימום אני צריך להתפשר על מה שאתה אמרת, על הטיימינג, שגם הטיימינג הוא נס. אז אני מציע, לרגע אחד, שנחשוב. מה זה הכל נס? לא יכול להיות שהכל נס, כי אם הכל נס אז אין טבע.
לא.
ואם הנס זה שבירת הטבע, צריך שיהיה נס לשבור, איזה טבע לשבור אותו. מה?
הכל נס, ואתה יכול לתת את ההגדרה של
ה... פרגמטיסטי.
אז... או לא פרגמטיסטי, זה לא
משנה. למה? ועוד איך משנה, אני רוצה... אנחנו לא עושים מרשמלו פה מרעיונות. אנחנו רוצים לברר, האם יש טבע והטבע הזה נשבע או לא? זאת השאלה. שאלה טובה, לא? טוב. אז אני רוצה להתחיל לתת תשובה.
כבוד הרב, הכל נובע מההגדרה שלך הבסיסית.
נכון, זה הכל נובע מההגדרה הבסיסית שלי. ואני יודע, אני מראש, סליחה, אבל אני מראש נתתי את ההגדרה הבסיסית הזאת, כי ידעתי שזה עורר ויכוחים. ולכן אני רוצה קודם כל להסביר איך המסורת הלימודית של בני ישראל ראתה את הנס. תמיד ראינו את הנס בתור שבירה של הסדר הטבעי, ואני רוצה להבין איך הדבר הזה מובן. אז אני מציע שנעשה קצת סיבוב אחורה, לכיוון ספר בראשית. אתם בוודאי זוכרים מה שמסופר בתורה על דרך בריאת העולם. נכון? איך נקראים השלבים השונים של הבריאה? ימים. נקראים ימים, נכון? השלב הראשון נקרא יום אחד, השלב השני נקרא יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. כמה ימים היו סך הכל?
שבעה.
זה מתחלק לשני חלקים. שבעת הימים האלה מתחלקים לשני חלקים. ששת הימים הראשונים והיום השביעי. מתי יסתיים היום הראשון? ודאי שאפשר לדעת. ברגע שכתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, יסתיים היום הראשון. אני לא שאלתי בזמן, אני שאלתי מתי. התשובה היא, כשכתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, יסתיים היום הראשון. נכון? מתי יסתיים היום השני? בפסוק? יכולת פה לתת שיעורים. רגע. אותו דבר לגבי היום השלישי, והירב היום בוקר יום שלישי, והירב היום בוקר יום רביעי. בסיומו של היום החמישי, כתוב, והירב היום בוקר יום חמישי. ובסיומו של היום השישי נאמר, והירב היום בוקר יום השישי. אחר כך. ויחל אלוהים, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים וכו'. כיבוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי.
לא.
הפסוק הזה לא קיים. זאת אומרת, מאשימה אותי שאני המצאתי את הפסוק הזה. האשמה זו היא באמת נכונה. הפסוק הזה לא קיים, וההסבר הפשוט המתבקש הוא משום שהיום השביעי תרם יסתיים. זאת אומרת, אם בסיומו של כל יום אומרים לנו שזה יסתיים, אז אם לא כתוב על השביעי שהוא יסתיים, סימן שהוא לא יסתיים. מסקנה, אנחנו עדיין, אני חושב שדיברנו על זה כמה פעמים, אנחנו בתוך היום השביעי, נכון? אנחנו בתוך היום השביעי.
עד היום.
עד היום, אנחנו בתוך היום השביעי של בריאת העולם. זאת אומרת, שכל מה שהתורה מספרת לנו על היום השביעי מתקיים עכשיו. נשאלת השאלה, מה המאפיין את היום השביעי? מה קורה בו? זאת אומרת שלא קורה בו כלום, נכון? זאת אומרת, מה?
אם אנחנו עושים.
לא, השאלה אם ריבונו של עולם עושה משהו. התשובה היא שהוא לא עושה כלום, נכון? בו שבת מכל מלאכתו.
הוא לא בורא.
הוא לא בורא. זאת אומרת, הוא לא משנה את סדרי עולמו. במילים אחרות, היום השביעי, התקופה ההיסטורית הארוכה הזאת שבתוכה אנחנו חיים, איך היינו מכנים את היום השביעי במונח מודרני, בבקשה? אני מציע משהו אחר.
היום השביעי?
כן,
זה
הטבע.
היום השביעי זה מוקדש לאלוהים. להדגיש מה זה שקט, מה זה לחזור לעצמך.
צר לי.
לנוח.
צר לי לחלוק עלייך.
לא?
לא. מה שאת מתארת כאן זה יום השבת.
שבת, כן.
אבל אני לא דיברתי על יום השבת. אני דיברתי על יום השביעי. דיברתי על יום השביעי. זה פשוט, זה הבדל עצום. שבת זה כל שבעה ימים יש שבת, נכון? שישה ימים, שבת. שישה ימים, שבת. זה מה שאנחנו עושים. כל פעם שעברו 6 פעמים 24 שעות, אנחנו מגיעים ליום השבת.
בעצם ביום שבת אנחנו זוכרים את
השבת. אבל יום השביעי, לעומת זה, הוא כינוי לכל העידן של ההיסטוריה האנושית כולה. זה אלפי שנים. כל אותם אלפי שנים של היסטוריה האנושית, הם היום השביעי. ברור? ואז אני שואל, באמת אם תסתכלי בתורה, תראי שלא מוזכר בכלל הביטוי שבת ביחס ליום השביעי. מוזכר הפועל לשבות, זה כן, כיוו שבת מכל מלאכתו, אבל בלי דגש בבית. נכון? אם כן, יש להבין על מה מדובר. כן? אנחנו אומרים שאנחנו בתוך העידן של היום השביעי. ושוב נשאלת השאלה, מה קורה ביום השביעי? והתשובה היא שלא קורה שום דבר. כלומר, אלוהים מפסיק להתערב בנעשה. לא מעניין אותו. לא אומר, לא מעניין, אבל הוא לא מתערב בנעשה. ואילו בששת הימים הראשונים, מה קורה? כל הזמן. הוא עושה ככה, הוא עושה ככה, עושה ככה, מרביבה. אקשן, כל הזמן. עכשיו, במילים אחרות, אני רוצה לתת מונח מודרני שיסביר לכם מה זה יום השביעי. ואני מציע את המונח טבע. הטבע זה המילה המודרנית בשביל יום השביעי המקראי. אני רוצה יותר מזה לומר, המילה טבע לא קיימת בעברית עתיקה. לא. המילה טבע היא תרגום של מילה ערבית, הטבעה, שהיא בעצמה תרגום של מילה יוונית, פיזיס. או בלטינית נטורה. נכון, נטוס זה קשור לזה, כן. Nature. כן. אז זאת אומרת, הטבע, כמין ישות כוללת כזאת שמסדרת את הכל בסדר קבוע, זה מושג שהוא זר ללקסיקון העברי. זר. אצל חז"ל, גם כן, בספרות של המשנה והתלמוד והמדרשים, לא תמצאו את המילה הזאת. במקום, מה? יש מונח מקביל והוא מפתיע. מנהגו של עולם. מנהגו של עולם. ויש הבדל. כי מנהג, מה זה? כן, מה יש במנהג? זה משהו, זהו. התרגלנו, אבל אפשר לשנות. אפשר לשנות.
יש שם עניין של הנהגה.
במנהג, כן, יש גם הנהגה. אבל יש גם...
זה הנהגה של מישהו, עליון.
כן, מישהו עליון מנהיג, אבל לא משנה. אבל... לא דווקא מנהגו של עולם, לא מנהיגו, כן, לא הנהגתו של... אבל על כל פנים, זה לא דבר הכרחי. אני רגיל כך, אני יכול לעשות אחרת. נכון, אני כל בוקר שותה כוס קפה, אני יכול פעם אחת לא. זאת אומרת, זה לא הכרחי. מנהגו של עולם. עכשיו אני רוצה להבין פה שוב ביחס לספר בראשית את העניין הזה. היום השביעי, אם אנחנו מבינים שזה עולם הטבע, בעצם מתאר לפנינו את העולם לפי ההשקפה הרציונליסטית. וששת הימים הראשונים זה מתאר לפנינו את העולם לפי ההשקפה הפרגמטיסטית. עכשיו מה זה אומר? אם העולם היה מתחיל מיד עם היום השביעי, בלי ששת ימים שקדמו לו, זה היה אומר שהטבע הוא המוחלט ולכן הנס בלתי אפשרי. אבל מאחר והטבע לא מיד נקבע לפי סדרו, הוא הלך והתגבש, זה לקח זמן עד שסדרי המציאות קיבלו את צורתם הסופית. אז גם עכשיו שיש סדר קבוע למציאות, ניתן לפי הצורך לשנות. אפשר מדי פעם לבטל את הקביעות הזאת, ואז יוצא שהטבע קיים, אבל הנס הוא באמת אפשרי. נכון, לא נעול. עכשיו מעניין מאוד, ישנה משנה במסכת אבות שמסבירה מאיפה באים הניסים. אומרת, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. מה זה אותם 10 דברים? פי האתון שדיבר, פי הבאר שעלה, המטה של משה שבו הוא עשה את האותות, פי הארץ. הוא מקום קבורתו של משה, הוא צוות בצוות עשויה. בקיצור, יש כל מיני דברים. יש שם רשימה של 13-14 דברים שנבראו בין השמשות. בהתחלה כתוב 10, אבל למעשה בסוף מוסיפים עוד כמה דברים שנבראו בין השמשות. עכשיו, לפי זה מובן מאוד. כי מה זה בין השמשות? זה נקודת המגע בין יום שישי לשבת. מה? זה המעבר, זהו, בין הפרגמטיזם לבין הרציונליזם. שמה, בנקודת המגע הזאת, הנס אפשרי. עכשיו, כל מי שיש לו קצת ניסיון כיצד מכינים את השבת, יודע שיש זמן ניסי לקראת כניסת השבת. משהו כזה, זה זמן בלתי רגיל שבו אפשר, תוך זמן קצר, תוך 20 דקות, לעשות דברים שבדרך כלל לוקחים לך 10 שעות. יש איזה זמן כזה, זה הזמן של ערב שבת, קרוב לבין השמשות, הזמן שבו הנס אפשרי. זה מובן?
גם מאוד עצבני.
מה? עצבני? לא יודע, אני לא. מה אתה אומר?
אז איך, אם זה בכלל מתקשר, העניין הזה של יום שביעי זה יום
הטבע,
איך זה מתקשר ליום השבת
שאנחנו מכירים? אין שום קשר. זה שאנחנו עושים את יום השבת,
זה
כדי לזכור שאנחנו ביום השביעי. כלומר, אנחנו עושים פעולת חיקוי לבורא. כשם שהבורא עכשיו שובט, גם אנחנו, מתוך הזדהות עם מצבו, אנחנו גם כן פעם בשבעה ימים עושים שבת.
וכשיש נס, הוא מפסיק לשבות?
זהו, לפי זה, כשיש נס, אז הוא מפסיק לשבות. אז יוצא לפי זה, שהניסים הם חילול שבת. כלומר, הוא נח, כמו יהודי טוב, ואנחנו במשך 6,000 שנה עובדים. אנחנו הגויים של שבת שלו. מדי פעם הוא מתערב ומשנה את סדרי העולם בכל זאת. למשל קריאת ים סוף.
הוא לא מחלל שבת.
זה חילול שבת.
הוא שובר את היום השביעי.
אז זה יקרא חילול שבת.
למה? היום השביעי זה לא שבת.
בשבילנו זה לא השבת, אבל בשבילו זה כן. זאת אומרת, הוא מחלל את השבת שלו. מתי מותר לחלל שבת? כשיש פיקוח נפש. זאת אומרת, כשהמצב של ההיסטוריה הוא כזה, שהפרויקט הכללי עומד להיכשל, ישנה התערבות. יוצא לפי זה שכל הסיפור הזה שאנחנו קוראים כאן בספר שמות, הוא לא סיפור סימפטי בכלל. כלומר, הצורך שהיה לשבור את סדר הטבע כדי לגאול לבני ישראל, נובע ממצב נמוך, שפל, של עם ישראל, של העולם בכלל באותם הימים. עכשיו, זה מסביר לכם איזשהו שימוש במילה בתנ"ך. יש ב-A-S. יש מילה שמופיע רק 3 פעמים בכל התנ"ך כולו. זה המילה חיפזון. רק 3 פעמים בכל התנ"ך. פעמיים בתורה, פעם אחת בנביאים. פעמיים ועוד פעם, זה יוצא 3, נכון? 2 ועוד 1, 3, כן. הפעמיים זה, הראשונות זה בתורה בקשר ליציאת מצרים. נאמר בספר שמות, ואכלתם אותו בחיפזון פסח מול השם. וגם בספר דברים כתוב, כי בחיפזון יצאת ממצרים לילה. ולמה באמת היה בחיפזון? כי זה היה נס. מסביר המהר"ל מפראג, דבר שהוא ניסי, איננו משועבד לסדרי הזמנים. דבר טבעי זקוק לזמן, כי כל תופעה פיזית מתרחשת בתוך הזמן. אבל כיוון שיציאת מצרים הייתה ניסית, הייתה הופעה של עולם עליון, לכן זה היה בחיפזון. הלך מהר. מה הפעם השלישית בתנ"ך? רמז בישעיהו. כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכו. כן? זה הבטחה של הנביא ישעיהו, שהגאולה האחרונה נעשית בלי נס. כמו שאנחנו רואים, אגב, בימינו. כן? שבאמת, עם ישראל יצא מגלותו, לקח תהליך די ארוך, של 150 שנה בערך, אבל התהליך הזה הוביל בסופו של דבר לגאולת האומה, בלי שינוי סדרי הטבע. לא שלא הייתה השגחה, לא שלא היו טיימינגים. כן? היו. אבל שינוי הסדר הטבעי לא היה.
אבל היו מאורעות שהם
נפלאים.
לא, דווקא ההפך, חוץ יומיומיים, כמו שואה.
כן, זה נכון.
השואה יש בה אלמנט של נס.
לא, השואה יש בה אלמנט של חריגה. אבל לא כל חריג הוא נס. זאת אומרת,
אני מדבר על התופעה של...
לא, סליחה, אני מבקש, לא לצאת מהנושא. מה שאתה אומר, יש שאלה בפני עצמה. נכון, השואה זה באמת שבירה של הרגלי החשיבה, הרגלי ההתנהגות. שבירה של חוקי הפיזיקה לא הייתה שם.
בסדר, זה סוג של טריגר.
לא אמרתי שלא, אבל לא הייתה שבירה של סדרי הטבע. ועכשיו הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי זה אומר שיש פיוס בין האדם לבין הטבע. תארו לעצמכם איך הים הרגיש בקריאת ים סוף.
איך הים
הרגיש בקריאת ים סוף? ריבון, איפה זה שאני פה יחתכו? תארו לעצמכם, אני לא יודע איזה מין דיאלוג כזה, ריבונו של עולם אומר לים, ים יקירי, אמנם ברתיך, ואתה מילית את התפקיד שלך בנאמנות, עד עכשיו לא פיקששת. כל מה שביקשתי ממך לעשות, עשית. אבל תראה, ים יקר, היום אתה מפריע. אתה מפריע לבני ישראל. כל זמן שאתה פה, ההיסטוריה לא יכולה להשתלם. אז תעשה טובה, זוז. מה עשה הים, מסכן? עשה מה שאמרו לו לעשות? ברח, הים רב, והיה נוס. אבל זה לא יפה. כלומר, זה כי, אני אומר יותר מזה, זה, אם אנחנו חושבים עד הסוף, זה מוביל להשקפת עולם דואליסטית של שתי רשויות, שני אלוהים. אלוה שרוצה לגאול את עמו, רוצה לקדם את ההיסטוריה האנושית. יש אלוה של הטבע, שמדי פעם כשהוא מפריע, האלוה המוסרי כביכול דוחף אותו. כן? וזה יוצר איזה מין תחושה של דואליזם בלתי נסבלת. לכן צריך לרפא את זה. כלומר, מה שקרה בקריאת ים סוף, היה איזה מין הכרח של אותה שעה לשנות את סדרי העולם בגלל מצבו של העולם. אפשר להגיד, ריבונו של עולם מראש רצה לעשות את זה, אני מיד אתייחס לזה. אבל ברור שהגאולה האחרונה צריכה לקחת בחשבון את ריפוי השבר הזה. אז מה? אבל המחיר הוא שזה יהיה הולך לאט עד שמייבשים ביצה, בינתיים אנשים מתים במלאריה. נכון? כלומר, עד שמנצחים, אז בינתיים יש קטיושות. יש הרבה בעיות. כן? מה אתה אומר?
האספקט הניסי של כל המורה זה שליבת העם היהודי בגיפט,
אני מסכים, במשך כל הדורות אנחנו זכרנו את קריאת ים סוף כמשהו אחלה. אפילו אני היום בבוקר אמרתי את שירת הים. כל בוקר אומרים בסידור, זה כתוב. ודאי, זה גם וגם. זאת אומרת, זה בעייתי באופן מהותי, אבל בעקבות זה שזה המציאות, וכי אנחנו נראה כל זה, זה טוב. כן, אבל פה אני רוצה להוסיף עוד צעד והתייחס למה שאתה אמרת. איך בכל זאת להבין את הדיזהרמוניה שזה כביכול מגלה בתוכנית האלוהית? המהר"ל מפראג אומר, ששוב איזה מונח שהוא חידש, אבל אפשר גם להראות שכבר אצל חז"ל הייתה מחשבה בכיוון כזה, שיש גם, כשם שיש סדר לטבע, יש גם סדר לניסים. כלומר, כן, זה מעניין, יש סדר לטבע ויש סדר לניסים. רק שהסדר של הטבע הוא סדר טבעי, והסדר של הניסים הוא סדר ערכי. אני אסביר למה הכוונה. מה? מה אתה מכוון למספרים ראשוניים?
מספרים שלא מתחלקים רק בעצמם.
כן, אני יודע, אבל מה זה קשור? תנו לו לדבר.
למספרים יש איזשהו סדר. יש 1, 2, 3, 4, 5.
יפה.
המספרים הראשונים מופיעים בצורה שעד היום מנסים למצוא את...
נכון, אין סדר.
אבל הם מופיעים, יש להם איזשהו ייחוד משלהם, אבל הם
לא שיטתיים.
נכון, אבל מן הסתם אנחנו מניחים שיש איזושהי חוקיות שאין בידינו לדעת מהי, אז משהו כזה, כן? אז בעצם, כן, זה מאוד דומה, יפה מאוד, אני לא חשבתי על הדוגמה הזאת. אני אוכל להשתמש בזה בשיעורים? בלי לצטט בזה ממך? יחשבו שאני חכם. בסדר, טוב. איך קוראים לך?
עידו.
אז אני אגיד שעידו אמר לי שזה כמו הרעיון של המספרים הראשונים. מה? אז בגלל זה, איפה היינו? כן, זאת אומרת שיש כמין סדר, כלומר, הנס הוא לא מקרי. זה לא מקרי שנס מסוים קרה מתי שהוא קרה, אבל לא בגלל שהוא טבעי, אלא בגלל שהוא הופעה של מישור עליון של המציאות, שנפגש לפי סדר מסוים עם המציאות הנמוכה, דיינו הטבעי. אני אביא לכם דוגמה, למשל לגבי קריאת ים סוף, מה שאומר המהר"ל מפראג על זה. המהר"ל נוגע בו. שאתם מכירים את המושגים של חומר וצורה אצל אריסטו? העולם עשוי משני חלקים, כל דבר, כן? חומר, צורה. חומר זה מה שמקבל, הצורה זה מה שנותן את הספציפיות וכו'. אז הים מייצג את חומר העולם. כן? כלומר, זה היצירה הטבעית הגדולה שאנחנו פוגשים בעולמנו, זה הים. ישראל, מבחינת הייעוד שלהם, הם הצורה של העולם. מה שנותן משמעות. ומאחר והחומר משתעבד לצורה, אם עם ישראל עומד על פתח ים, על החוף של ים סוף, יש הכרח שהים ייפתח. עכשיו, זה לא הסברה פיזיקלית. זה הסברה מעין פיזיקלית, אבל במונחים ערכיים. יש צורה במובן הערכי והחומר במובן הערכי. ולכן יש הכרח, הייתי אומר ככה, ההכרח של ההיסטוריה הוא זה שפותח את הים. זה מובן? רצית להגיד משהו? כן. זה קצת אחורה. נתמודד עם זה.
פשוט לא הבנתי בכלל כל הקטע של זה שאלוהים שובת. זאת אומרת, הכוונה של שובת שהוא לא משנה, יש לו סדר
עצמי. בדיוק.
בלבד, חוץ מזה הוא כן מתערב.
הוא מתערב בדרך כלל שגרקום, זה שעון שבת. כלומר...
לא, זה כל התנאים ששרת.
כן, אבל ההתערבות היא לא תמיד ניסית. לא תמיד זה ניסים. כלומר, ההתערבות זה למשל, כן, יש גם אוכל על הפלטה, יש הרבה דברים. אז זה נס. זה נס, זה נס. אז למה? אז אמרנו, יש חילול שבת. חילול שבת, יש פיקוח נפש. ואז צריך ללמוד. כן, אז צריך להבין מה הייתה הסיבה. כלומר, גם כשאנחנו לומדים את סדר הניסים שמופיעים בתורה, למשל, צריך להבין מה ההיגיון שלהם. אני אביא לכם, אגב, איזה פירוש, לא זוכר מי אמר את זה, אני חושב שזה אחד החסידים. הסביר מה פירוש המילה בין השמשות מבחינה זאת. הנס הראשון בהיסטוריה היה לפי חז"ל כאשר המאורות לא שימשו במבול. כן, התפקוד של השמש והירח השתנה. זה היה הנס הראשון. הנס האחרון מוזכר בתלמוד במסכת גיטין במסגרת אגדות החורבן. מדובר על נס שאירע לאדם ששמו נקדימון בן גוריון. שמעתם עליו? נקדימון בן גוריון. כן, היה מעשירי ירושלים, משהו ביל גייטס בערך, משהו מהסוג הזה. יש סיפור שלם, איך שהוא יתערב עם איזה גוי, שהוא יחזיר לו את הכסף עד שעה מסוימת, עד שהשמש תשקע והשמש שקעה, ואז הגוי אומר, נו, אתה רואה, אתה לא עומד בהסכם. אז מה עשה הנקדימון? התפלל שיהיה לו נס, ואז היו פתאום העננים התקבצו, היה גשם, לא ראו כלום, ואחר כך השמש שוב עלתה, שנקדה לו חמה, לכן קראו לו נקדימון, כי נקדה לו חמה, שהחמה כאילו הלכה אחורה כדי שהוא לא יתבאס עם הגוי ההוא ויחזיר לו את ההלוואה, וקיצור סיפור של טוב. עכשיו, מה הסיפור הזה אומר? שהנס הראשון היה עם השמש, והנס האחרון עם השמש, זה בין, כל הניסים היו בין השמשות. כן, נו, בסדר, בסדר, בסדר. זה לא יותר מזה, אבל זה גם משהו. כן, כן, מה אתה אומר?
שהפצצת הירדן,
כן.
היה בזה גם פיקוח נפש?
כן. כתוב. אכל תת פחדך נגד כל העמים.
יש שבת של השבוע ויש שבת של השבוע ויש שבת שמצפים להגיד לבוא.
לא, אני אסביר. הקדוש ברוך הוא נמצא בשבת, נכון? מה אנחנו? היום השביעי הגדול הזה של ריבונו של עולם, מה אנחנו עושים כל הזמן? אנחנו עובדים דרך כלל, נכון? זה כבר אלפי שנים שאנחנו עובדים. אז מה, אנחנו גויים, נכון? אנחנו גויים של שבת, נכון או לא? בסדר, היהודים פעם בשבע ימים הם קצת מתפנקים, אבל בעיקרון אנחנו עובדים, נכון? עד כדי כך שהתלמוד אומר ביטוי חריף מאוד, אם יש פה מישהו שרגיש שיצא. התלמוד אומר, גוי ששבת חייב מיתה. השאלה היא למה? לא, לא, אל תדאגו, לא הורגים אותו. אבל אסור, גוי ששבת חייב מיתה. כן, אני כשמגיע שבת אני חייב מיטה, אבל זה משהו אחר. כן. אז השאלה, אל תדאגו, לא הורגים אותו, זה לא הנקודה. השאלה היא, למה זה חמור שהוא עושה שבת? אז הפירוש של רש"י, יש כמה פירושים, אבל מה שמעניין אותי זה הפירוש של רש"י כעת. רש"י אומר שהוא מבטל יישובו של עולם. למה לנוח? העולם כבר מושלם? העולם עוד לא מושלם, אז מה תנ"ך? זאת אומרת, אנחנו עדיין כמה אלפי שנים של עבודה. מה אתה אומר? אז למה היהודי כן יכול? כי היהודי שייך לעולם עתידי. כלומר, זאת התנוצצות של העולם העתידי.
והגוי צריך לעבוד
7 ימים בשבוע? כן. אגב, יש מדינה שבה עושים את זה. זה בסין. לא, האמת היא שבסין עובדים 364 ימים בשנה. יש יום אחד שבו לא יוצאים לעבודה, זה יום המצעד הגדול לכבוד המהפכה. ואז כולם...
עכשיו בסין כבר, בימי ראשון
יש להם יום... יש מנוחה. טוב, הפעם זה לא היה ככה. האמת היא שבתקופה העתיקה, למשל ברומא, היו צוחקים על היהודים על הדבר הזה. כלומר שאמרו שהיהודים הם עצלנים. שפעם בשבוע הם נחים, זאת אומרת, זה דבר שבכלל לא היה מקובל. כן? עכשיו, אז רש"י אומר, בגלל שהגוי הזה הוא מבטל מיישובו של עולם. מה זה יישובו של עולם? המעמד הציוויליזציוני. אתה רואה שעדיין עוד לא גמרנו, אז מה תנ"ך? בסדר? עכשיו... מה?
עולם גם נקרא
יישובה. רגע.
התמרים
האלה משהו.
למה אנחנו כך מתנאים בזה שאנחנו התחלנו את השבת
לעולם? כן, אז לכאורה אין מה להתגאות שהבאנו את השבת לעולם. לפי זה אין מה... לפי התפיסה הזאת לא שייך. לפי הרמב״ם יש הסבר אחר, אבל לפי רש"י זה כך. עכשיו, מה אני רוצה לומר? כמה זמן זה נמשך ההיסטוריה? 6,000 שנה, נכון? התלמוד, הבינו כמה מקורות לדבר הזה. 6,000 שנה, זאת אומרת שיש לנו ששת ימי המעשה, שכל יום הוא 1,000 שנה, כדי להשלים את את התוכנית ההיסטורית שלנו. כשנגמור, אז למה נגיע? לאלף השביעי. האלף השביעי זה יהיה ההתחלה של היום השמיני. מובן? ואז זה יהיה יום שכולו שבת, ננוח. 1,000 שנה. מגיע, לא? כן, מה אתה אומר? סליחה? אז חזרי נא על שאלת...
איך מפרידים בין כל
המעשים
של אלוהים, בין כל מה שהוא עושה לבין...
אני לא עניתי.
הוא לא שובט.
לא, הוא שובט מלשנות את סדרי הטבע. כלומר, הוא שובט מלשנות את סדרי הטבע. למשל, כשאנחנו שופכים מים מבקבוק, המים יורדים לתוך הכוס. אנחנו בטוחים. אין מה לחשוש שאולי כשאנחנו נעשה ככה המים יעלו למעלה. לא, אין חשש. זאת אומרת, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא שובט. במשך ששת ימי הבריאה אי אפשר היה לדעת. בסדר? כן. מה? בבקשה.
מה עם הניסים של הבעשם?
אז הניסים שנעשו במהלך ההיסטוריה, אז הסברנו שהם חילול שבת. זה משהו אחר. זה הנס האחרון שמסופר. יש כל מיני ניסים. חוץ מזה יש גם ניסים שאני לא יודע אם הם היו, אבל מספרים.
מה
מה? עוזרים לקדוש ברוך הוא לחלל את השבת. הם מהאמבולנס. צריך, לא? לפעמים. לא, באמת, יש בעיות. לפעמים צריך להציל מישהו וזה. מה אתה עושה? אתה מחלל את השבת. צריך שיהיה נהג אמבולנס. אז הצדיקים, הם מזמינים את עצמם. כן.
שאלה ממשיכה. בשבת אנחנו נחים.
כן.
וזה בראש
העולם. גם כן. זה מה שקורה ביום השמיני, כן? היום השמיני זה יום של כיף, כן? כמו שאמר ככה, שני אוהבים, למה הם מדברים אחד עם השני? כי הם רוצים להיפגש. כלומר, מה שיש להם לדבר הוא משני לחלוטין לעצם העובדה של המפגש. למשל, ביחסי עבודה אני מדבר רק מה שצריך לדבר, כי אני רוצה להגיע לזה שהעבודה תושלם. אבל בין אוהבים זה משהו אחר לגמרי. כן? אז יום השבת הזה זה יום של אהבה. לכן לא עושים כלום. לא הקדוש ברוך הוא, לא אנחנו.
יש תפיסה שאומרת שעצם קיומם,
כן,
הטבע,
הוא נס מידי. זה מה שהוא אמר.
כל הזמן יש איזושהי התרחשות
נסית. זה שהמים נוזלים את החכות. אבל זה מה שאת אומרת, אני מסכים, אבל, אז זה הגדרה אחרת של הנס.
לגמרי, כן.
הגדרה אחרת לגמרי של הנס. כן, אפשר גם להגיד לי על דברים טבעיים לגמרי שהם נס.
בדיוק,
כן.
נגיד חשוד של קים,
כן.
של פייסבר.
כן,
זה מנוח בעצם.
מה זה יותר מה
כן, כן.
עוד מנוחה
או... לא, 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 יש...
זה שייך לחוקי הטבע. חוקי הטבע, כמובן.
כן, 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 טוב.
טוב, כן. זה לא נסים שמיוחסים לבני אדם.
אין נס שמיוחס לבני אדם.
אין.
רבנים, צדיקים...
אין דבר כזה. כל הניסים מיוחסים לקדוש ברוך הוא על ידי אותו אדם. ברור. איזה כוח יש לו לאדם לשנות את סדרי הטבע? אנחנו בני אדם, אנחנו לא אלוהים.
ישו,
לכן הם טענו שהוא אלוהים. זה הסיבה, זה לא מקרי. מה אתה אומר?
זה
הרבה,
אתה יודעת שהוא אומר
לא, האמירה הזאת זה משהו אחר לגמרי. כן, קשור לנושא הטבע, אבל לא קשור לנושא הניסים. זה לא קשור לניסים, כן. סדרי הטבע לא משתנים, אלא אם כן הם משתנים. טוב, אז לא, פשוט אמרתי את זה כי היה צריך קצת להבין מה שנאמר כאן. מה זה הסיפור הזה של הניסים? כן. בואו נמשיך בכתוב. אני חושב שמספיק דיברנו על הניסים, אבל נעבור בצעדי ענק אל עבר פסוק כף ת'.
אמרת עוד דבר אחד, זה היה עם נחשון.
מה עם נחשון?
הוא בקע את ה...
נכון. מה נשא את נחשון? דיברנו על זה. התחושה הברורה שההיסטוריה לא יכולה להיתקע. אז זה הלחץ של ההיסטוריה. הוא זיהה לאן זה הולך. לכן הוא נכנס לים.
איך
זה
התקשר לנס?
מה זאת אומרת? אז נעשה הנס.
אחרי שנכנס למים?
כן, אלא מה? איך? מה, לפני? לפני אז כבר לא היו מים. אני רוצה להגיד לכם משהו לגבי קריאת ים סוף, דבר מעניין. יש במדרש ש... לא יודע, כשאנחנו קוראים את הסיפור הזה, בואו ננסה לחשוב לרגע איך אנחנו היינו מגיבים אם אנחנו היינו נוכחים במעשה. היינו בטח אומרים, וואו. משהו כזה, נכון, וואו. וואו. נכון? ואתה אתה רואה, הים נקרא, זה נפלא, הרי יש לך אויבים מאחורה שרוצים לקסח את הצורה, יש לך ים סוער מקדימה, נחשים וקרבים מכל צד. אז בטח, כשאתה רואה שפתאום זה נפתח, משהו גדול, אתה נכנס, נכון? זה הוליווד קטן הזה, פרייר ליד. אבל, מעניין מאוד איך שחזל תיארו את המצב הזה. יש בספר הנקרא אבות דרבי נתן, יש ספר לא כל כך ידוע. יש אוף, אני רואה שזה לא יהיה לך היום. יש ספר הנקרא אבות דרבי נתן. זה כמין נספח ארוך למסכת אבות. האמת היא זה הרבה יותר ארוך ממסכת אבות בעצמה. יש שם משהו כמו...
אתה רואה משהו?
מה?
אתה רואה משהו?
כן, אני רואה. יש שם 50 פרקים או משהו כזה. אני אגיד לכם בדיוק כמה פרקים יש. יש... לא, הגזמתי. 40 פרקים. 41 פרקים באבות דרבי נתן. זה ספר ארוך מאוד. בפרק 33 יש תיאור של התגובה של בני ישראל כשהם ראו את הים נפתח. נאמר בשעה שעמדו אבותינו על הים, אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. לא רוצים. למה? עד שנראה... אולי אני דילגתי בו משהו? לא. עד שנראה הים נקבים נקבים. תוכיח שאתה יודע לעשות משהו. נטל משה מתהו ויקה על הים, ונעשה הים נקבים נקבים, שנאמר, נקבת במטב ראש פרזב. אמר להם משה, קומו, עברו. אני עשיתי מה שביקשתם, לא? אמרו לו, לא נעבור. עד שנעשה הים בקעה לפנינו. זה לא ישר, נקבים נקבים, אבל זה לא ישר. רוצים ים ישר. יקם משה על הים ונעשה בקעה לפניהם, שנאמר, בקע ים ויעבירם. ונאמר, כבהמה בבקעה תרד. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. עד שנעשה לפנינו גזרים גזרים, שנאמר לגוזר ים סוף לגזרים. זאת אומרת, רצו לא רק שהים ייפתח, אלא שיהיו מסלולים בתוך הים. אתם מבינים שבינתיים פרעו מאחורה, כן? טוב. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. עד שנעשה לפנינו חומר. כלומר, זה לא מספיק ככה שים כפור, רוצים משהו כזה, אדמה. נטל משה המטה ויקה הים ונעשה לפניהם טיט, שנאמר, דרכת בים סוסך חומר מים רבים. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור. עד שיעשה לפנינו מדבר. זאת אומרת, זה רטוב עדיין. אתה רוצה שנדרוך בבוץ? נטל משה את המטה ויקה על הים, שנאמר, ויוליכם כתהומות במדבר. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור. עד שיעשה לפנינו פירורים פירורים. אתם רוצים משהו כזה נוח להליכה? כן, פירורים פירורים. נטל משה את המטה ויקה על הים, שנאמר, אתה פוררת בעוזך ים. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור. עד שיעשה לפנינו סלעים סלעים, נטל המטה ויקה על הים, שנאמר, שיברת ראשי תנינים על המים. וכו'. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור. עד שיעשה לנו יבשה. נטל משה את המטה ויקה על הים, שנאמר, הפך ים ליבשה. ואומר, בני ישראל, הלכו ביבשה. בתוך הים, אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור. עד שיעשה לפנינו חומות. רוצים גם זה? זה לא יפה ככה בשטח פתוח. נטל משה את המטה ויקה על הים, שנאמר, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור. עד שיעשה לפנינו נודות. כלומר, צריך גם שתהיה נקודות לשקיעה. אפשר בדרך לה, וכל זה, צריך. נטל משה את המטה ויקה על הים, שנאמר, ניצבו כבולד נוזלים. והיו הנודות, כן, כמו הברזים האלה, מושכים שמן ודבש לתוך פיהם של תינוקות ואין יונקים מהם, שנאמר, ויניקהו דבש מסלע. וכולי. עכשיו אני שואל שאלה. עכשיו, מה שמעניין, אתם חושבים שהסיפור הזה זה אמיתי או לא? אני בטוח שזה אמיתי, יש לי הוכחה. אלה שעברו היו יהודים.
ההוכחה
שזה שעברו היו
ההוכחה שבאמת אלה שעברו
היו יהודים, קיבל מה שקרה שם. זה ברור, כן? מתלוננים טוב. עכשיו, לא, עכשיו. כן, נכון. אבל זה פרק 31 בפרקי, ב-33, סליחה, בפרקי רבי אליעזר, לא, אבות דרבי נתן, אבות דרבי נתן. עכשיו, הם עברו בסוף, כי בכל זאת, פנקו. אולי, אבל מה שאני רוצה לומר, מה המשמעות של המדרש הזה? הוא כתוב בצורה אפילו קצת הומוריסטית, אבל מה? כן, קודם כל זה לא... כן, עכשיו יש פה... לא, יש פה נקודה, אני חושב, אחרת לגמרי. מי שחווה מאורע גדול איננו יודע שהוא עובר חוויה גדולה. כלומר, זה מאוד חשוב לדעת, כי זה שאנחנו, כן, הוא בפנים, אין בעל הנס מכיר בניסו. זאת אומרת, כשאנחנו בתוך המאורעות, אנחנו לא יכולים להבין מה שקורה. כי הבעיה שלי עכשיו זה שעבד לי הליפסטיק. מבינים? זה הבעיה. זה איפה יש שירותים, איפה יש כספומט, זאת הבעיה המיידית של מי שנמצא בתוך המאורע הגדול, הוא לא יכול להבין מה שקורה. וזה גם מסביר קצת מה שקורה בימינו, כן? כלומר, אם אנחנו מסתכלים בהסתכלות מטה-היסטורית על שיבת ציון, זה משהו אדיר, כן? אבל זה אחד המאורעות העצומים ביותר בהיסטוריה. ומה מעניין אותנו? עליית המדד. אבל עכשיו, זה חשוב. זה חשוב שלא נבין. כי אם היינו מבינים את גודל השעה, היינו משתגעים. אי אפשר. כלומר, אדם לא יכול לחשוב כל רגע, אני עכשיו חי את אחד הרגעים החשובים ביותר בהיסטוריה, ובאותו זמן גם להכין ארוחת בוקר. הוא לא מסוגל. ולכן... מה?
אבל זה לא נכון,
חייב להיאחז בדברים.
נכון, ולכן זה נסתר ממנו, כדי שהוא יוכל לעבור את זה.
אבל היו שרים שירים עם המון המון קטנים.
נכון, נכון.
היו מודעים.
זה נכון, אבל הם היו קבוצה קטנה.
אבל מודעים.
זאת אומרת, נחשון בן אבינדב, אין לי שום ספק, שגם הוא רקד ככה. כן, כן, בדיוק, בדיוק.
אתה לא מודע לתקופה
המיוחדת? אני חושב שאני כן מודע.
אוקיי.
לא, לא, לא.
אני חושב שיש הרבה אנשים שמודעים,
בכל
זאת עושים את זה, כלומר, יש מודעות.
כן, רק
מול נושא.
לא
הצעתי
כזאת כמו שהיו
עוד נבט
חולה.
אבל
לא
חושב
את זה
כל
הרבה שעות ביום.
כן, אבל אתה לא חושב שאתה חי בתקופה שיש
לך ניסיון. אתה אומר לעצמך, איזה... ההוא צריך להתפטר בממשלה, וההוא צריך ועדת חקירה, וזה, ו... כלומר, אנחנו עסוקים כל הזמן בקנאה ושנאה ותחרות, שהם... מייצבים את נפש האדם.
אבל אמרנו במילה שהגאולה הזאת,
כי המעלה שמתואר פה שאתה מודע עליו, זה הגאולה הזאת. נכון. אז לכן עוד יותר קשה לראות. אבל מי שרואה, רואה שזה יותר גדול. כן? ברור? זאת אומרת, התלמוד אומר גם שהגאולה האחרונה היא יותר גדולה בערכה מיציאת מצרים. ואם אנחנו עושים חשבון, זה נכון. הרי יצאנו ממצרים אחרי 200 שנות עבדות. ויצאנו מארץ אחת. עכשיו אנחנו יוצאים מ-100 ארצות אחרי 2000 שנות גלות, אז מה יותר גדול? ברור שמה שקורה עכשיו זה יותר גדול. כן, ככה נראה לי.
יש לנו חומה?
יש לנו חומה. אבל לא מימינם, רק משמאלם. כן. טוב, בואו נמשיך. טוב, חבר'ה, אתם רוצים להתקדם בטקסט או רק... זי גזונט. טוב. פסוק למד. כפתת, כן, בסדר, יאללה, כפתת. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. וירא ישראל את מצרים, מת, על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה, אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בשם, ובמשה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל. עכשיו, על מה הם שרים? כלומר, פה קורה איזשהו שינוי. הם רואים את מצרים מת על שפת הים. אגב, מי זה, למה לא קוראו המצרים מתים? מי זה מצרים מת? אז זהו, הוא עושה השר של מצרים, כלומר, העיקרון המצרים מת, אבל יש אפילו במדרש, מעניין איך שהמדרש מבטא דברים כאלה. ספר שמצרים זה היה השם של האבא הקדמון של כל המצרים. הבן של נוח, הבן של חם, כן, חם היה לו בן שבשם מצרים. אז הוא יצא מקברו, הוא יצא מקברו כדי לראות את מפלת מצרים. לכן, ולכן שמו היה מצרים מת. יש שם משפחה כזה, נכון? לא, אבל זה מאוד הגיוני. כן, אבל זה מאוד הגיוני. כלומר, זה כאילו העם כישות אחת. בסדר. אז אני אמרתי, סיפרתי לך שזאת הדרך של המדרש לבטא את הרעיון הזה. צריך להבין את השפה של המדרש. כן, בבקשה.
אם מצרים מת, אז איך אנחנו עושים בכל דבר מצרים? מת.
כאילו.
מצרים מת על שפת הים, אז איך אנחנו יוצאים ממצרים? דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, נכון? שאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, היינו עבדים לפרעה במצרים. ועכשיו שהוא הוציא אותנו ממצרים, אנחנו עדיין עבדים לפרעה, אבל לא במצרים. זאת אומרת שיש עדיין שליטה, לא של מצרים ההיסטורית, אלא של מה שמייצג את מצרים ההיסטורית, דהיינו השליטה של אומות העולם. יש לנו איזו מחויבות, איזשהו חוב מוסרי כלפי האנושות, כי דרכה נוצרנו אנו. אפילו בימינו, מדינת ישראל קמה בגלל הסכמה של האום. כן? מה אתה אומר?
אז אם אמרת שהרעיון של מצרים,
כן.
איך זה מתשב עם מה שאמרת
עכשיו? שבכל דור אנחנו יוצאים ממצרים. כן, כלומר, מצרים ההיסטורית מתה. אבל האחיזה של מצרים עדיין נשארת. הרי מצרים מה היא? היא מצרים. זאת אומרת, אם מצרים זה בית עבדים, זאת אומרת, תפיסה הרואה את הכל כנתון להכרח דטרמיניסטי, שאתה לא יכול להשתחרר ממנו, זה מצרים. זה נשאר. אבל מצרים האלה מתו. עכשיו אני רוצה פה להתייחס לבעיה מוסרית כבדה. מה זה השירה הזאת על מפלת האויבים? זה לא יפה, כן, נרקוד על... אני אקרא, יש מדרשים יותר מזעזעים מזה. אתם רוצים, מישהו רוצה לשמוע משהו מזעזע? כן, כן, אתם צמאים לדם, אה? אני אגיד לכם משהו, אבל אחר כך אל תאשימו אותי שאני הרחקתי אתכם מהיהדות. אל תאשימו אותי. סובר ש... ככה כתוב במדרש. שכל אחד, כשראו את המצרים כך שהים פלט אותם, והיו כל הגופות על הים, על שפת הים, כל בני ישראל באו כל אחד עם הכלב שלו. אמרו לו, וכל אחד זיהה את המצרי ששיעבד אותו במצרים. והיה אומר לכלב שלו, תאכל את המעיים האלה שלא ריחמו עליי. זה ממש קריקטורות בבית ספר פלסטיני מצוי.
מה זה?
זה
זנטחיים,
מעיים. נכון? מגיל? מגיל. עכשיו, עכשיו אני אגיד לכם את האמת, זה מזעזע. כן, זה כתוב במדרש, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רוצה להגיד לכם משהו. זה מזעזע גם אותי. אז עכשיו, אבל זה משהו מעניין. זאת אומרת, כשהיהודי כותב את המדרש הזה, כנראה גם כותב המדרש מזדעזע. וכנראה שגם היהודי הרגיל מזדעזע. אז זה נפלא, יציאת מצרים עבדה טוב. היא עשתה אותנו לרקי נפש. כן? איך אמר פעם פרופסור לוינס? מה אכפת לנו שההיסטוריה הראשונה שלנו היא אכזרית, אם בזה היא חינכה אותנו לרקות? בדיפיסיל ליברטי, זה אמר פרופסור.
זה לא תורגם.
לא. מה? בגלל שעובדה שנוצרה אומה עם רגישות מוסרית גבוהה, אפילו לפעמים יותר מדי, אבל אותה אומה, כן, שזה מה שמסופר עליה, זאת היא אומה שיכלה לחנך את עצמה ואת האנושות כולה לערכי מוסר. אז כנראה שיש מה לדמוד מה...
ובתוך הבול הזה,
לזה... נכון, יצא משהו. טוב. על כל פנים, אני רוצה להגיד, מה זה? אז ישיר משה, כן? אז כולה, מה? אתה שר על מפלת האויבים שלך, לא יפה. מה? מה אתה אומר?
סתם, באמת, בהמשך למה שרק, אפילו,
כן, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה, איך יכול להיות?
היום גם רוקדים על הגגות,
הם, כן, נכון,
מוגי לב.
מה? מי מוגי לב?
כאילו הם, גם הם כמו המצרים, מוגי לב.
כן, 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 אבל אני אומר, היה כתוב, יש אפילו פסוק, לא? מנפול אויבך אל תשמח, ובהיכשלו אל יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו והשיב מעליו אפו. ואז אחרי, לנו יש נטייה תמיד לומר מצכנים המצריים, אי אפשר לשיר, יש רק בעיה אחת, מה זה שירת הים לפי זה? אז זה שירה שמחה מאוד. תראה מה שכתוב פה, בוא נבדוק, בוא נבדוק מה כתוב שם. כתוב, איך כתוב כאן? בפסוק, בוא נראה פסוק וב. אתם מתחילים מהתחל. השיר על השם, כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים, עוזי וזמרתיה ויהי ישוע הזה לבן ואולויה ואומנו, השם יש מלחמה, השם שבו מרכבות פרעו וחילו ירב הים, ומבחר שלישיו טובעו בים סוף, תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן, ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם נדרי צויה, וברוב גאונך תהרוס כמך, תשלח הרונך, יוכלמו כקש, וברוח הפך נערמו מים, ניצאו כמונד נוזלים, קפאו תאומות בלב ים, אמר אויב, ארדוף, אשיג, החלק שלן, תמלאי מונפשי, אריק חרבי, תורי שם אוידי, נשבת ברוחך, כיסה מוים, צללו כעופרת במים אדירים. טוב, אז מה אתם רואים? שפה המחבר, המקראי, שמח. הוא שמח ממש. על מה?
נקמה.
על זה שהייתה נקמה, על זה שמתו וכו'. כן, אז אני רוצה פה להבין את הנקודה הזאת.
המחבר המקראי עשה.
מה?
המחבר המקראי עשה.
נו, מה הבעיה שלך עם המחבר המקראי?
לגבי
כסף הפקיפה. לא, אין לי בעיה עם זה. עכשיו אני אומר, המחבר המקראי, אני מכיר אותו. כן, משה רבנו. כן. עכשיו.
אז אפשר להציע משהו.
כן.
אם בסוף התבייננו במשה
רבנו. כן.
סוף סוף הם מאמינים.
נו.
אז הוא יכול לשיר.
הוא יכול לשיר, אבל על מה הם שר?
אז אני רוצה פה לקרוא לכם סיפור.
במסכת מגילה. מסורת מגילה זה דן בענייני פורים. אז יש שם סיפור על רגע, יש פה סתירה ב... הקריחה לא מתאימה לה, זה וואלה, איזה קטע גנוב, לא הקריחה, זה לא תואם את מה שיש בפנו. אז אספר לכם את הסיפור סתם כך, תאמינו לי שזה כתוב שם. מסכת מגילה יש סיפור על, אתם מכירים את הסיפור של אמן שמרכיב את מרדכי על הסוס, נכון? התבאס כי הוא חשב ככה יעשה לאיש המלך החפץ מקרו, הוא חשב שזה בשבילו ובסוף בשביל מרדכי. מסופר ככה, התלמוד מספר איך הדבר הזה בדיוק התרחש, כי זה במגילה זה מובא בשני פסוקים, אבל בתלמוד מעריכים קצת, כיוון שזה מסכת על פורים, אז זה אפילו קצת גם כן כתוב בצורה מגוחכת שם. ספרים שבא מרדכי להמן, זה בא המן למרדכי כדי להרכיב אותו על הסוס. מה עשה בדיוק באותו זמן מרדכי? היה נותן שיעור, היה מלמד תורה לילדי ישראל ולרבנים גם, לא, עושה לכל הסנהדרין שם. וכשהוא ראה את המן, הוא חשב, וואי, הוא בא להרוג אותי. אז הוא אמר לאנשי הסנהדרין, תברחו כולכם, אני אתמודד איתו לבד. ואז מרדכי התחיל להתפלל, כיוון שהוא חשב שהוא הולך למות, אז הוא התפלל הרבה. בינתיים המן מחכה. המן מחכה, בסוף הוא גומר את התפילה, אומר לו מרדכי, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני באתי לכבד אותך, לעלות אותך על הסוס. אתה רואה, זה מגיע לך? אתם מתחילים להתווכח למה זה מגיע לו. בסוף הוא אומר לו, הנה, הבאתי לך סוס. הוא אומר, שמע, אני לא יכול לעלות על הסוס של המלך כמו שאני נראה. אני בבגדי אבל, כבר שלושה ימים שאני בצום. בגלל הגזירה שלך, אני לא יכול. הוא אומר, בסדר, אז בוא נביא לך בגדים יפים. הוא אומר, כן, אבל אני לא יכול ללבוש בלי להתקלח קודם ובלי להסתפר קודם. אז הוא אומר, טוב, ניקח אותך לבית המרחץ, ניקח אותך לספה. בינתיים הוא שלח שדר לאסתר המלכה להכניס לכלא, למעצר, את כל הספרים ואת כל הבלנים של שושן, כך שאי אפשר היה להיכנס שום מקום. אז בסוף המן רחץ בעצמו את מרדכי ועשה לו את התספורת. אחר כך הוא העלה אותו, אמרנו, עכשיו גמרנו, תלבש בגדי מלכות, בוא תעלה על הסוס. הוא אומר, אני לא יכול לעלות על הסוס כי אני עייף מרוב תעניות של שלושה ימים שאני צם, אין לי כוח לעלות על הסוס. אמר לו המן, טוב, בסדר, אני אעלה אותך על הסוס. אז המן הרכין את עצמו כדי שמרדכי ישים את הרגל על הגב שלו ויעלה על הסוס. תוך כדי שמרדכי עולה על הסוס, הוא גם בועט בהמן. אמר לו המן, כתוב, בנפול לא יבחל, תשמח. הביא לו את הפסוק. מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה. אמר לו מרדכי, זה נאמר כלפי, ביהודי, כלפי אויב יהודי. אבל אתם, עליכם נאמר, ואתה על במותי מות תדרוך. אז אני דורך עליו. אז יש פה, בכל זאת, צריך להבין, אבל מה זה? האמת היא, יש מדרשים שהולכים בכיוון אחר, אבל כך כתוב בתלמוד. אז אני רוצה פה להסביר את הדברים לפי הפשט. אף על פי שזה נכון, שהשמחה במפלת האויב היא קשרה, אבל איננה קשרה מצד המלאכים. כן, הרי המדרש אומר שהמלאכים רצו לומר שירה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתם מתערבים בכלל? כן, זה עניינכם בכלל, מעשה ידי טובים בים אתם ומשירה. למה הוא לא הגיב לשירה של בני ישראל? כי מי שנעשה לו הנס, לא רק שהוא יכול, אם הוא לא מודה, אם הוא לא שר על הנס, הוא כפוי טובה. עכשיו תסתכלו טוב טוב, זה כתוב כאן בפסוק ב', עוזי וזמרתיה, אני מזמר לשם, למה? כי ויהי לי לישועה. ולכן המלאכים שהם לא קיבלו שום דבר מהסיפור הזה, שישתקו. אבל אני אדבר.
הוא כאילו לא נלחם.
נכון. עכשיו אני אגיד לכם, ובזה אני רוצה לסיים, הפירוש הקרוב לפשט של הפסוק הזה במשלי של בן פול או יבחה, אל תשמח. מה זה בן פול או יבחה? מה הפירוש שהוא נפל?
הוא לא מת.
הוא לא מת, הוא רק נפל. כי ההמשך זה, וביקשלו, אל יגל ליבך. למה? יש המשך לפסוק. פן יראה השם ורע בעיניו, וישיב מעליו אפו. סימן שהאויב עדיין יכול לקום חזרה. עכשיו, מה כתוב כאן? ויר, פסוק למד א' של פרק י' ד'. ויר ישראל, כן, בפסוק למד. ויר ישראל את מצרים, מת על שפת הים, אז ישיר משה. רק כשהוא מת, כשאתה בטוח, אז אתה יכול להשאיר. טוב, שלום, שיהיה לכם שנה טובה.